ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
במקשרים ובבק הטבעות השלשלת. אז בשבוע שעבר למדנו את חלק רביעי בתפילה, וראינו שהעיקר, הידיעה הראשונה היא פרטי עניין עולם הכיסא, עולם כיסא הכבוד, עולם הבריאה, וכעת אנחנו עוברים לפרטי עולם היצירה או עולם המלאכים. עוד מסורת בידינו שעל כל עצם וכל מקרה שבנמצאים השפלים האלה הופקדו פקידים מן הסוג המלאכי שזכרנו למעלה, ומסעם, הכוונה תפקידם, לקיים העצם ההוא או המקרה ההוא בנמצאות השפלים כפי מה שהוא, ולחדש מה שראוי להתחדש בשפלים כפי הגזרה העליונה. טוב, עכשיו, ואומנם, עיקר מציאות העולם ומצבו האמיתי הוא בכוחות ההם העליונים, ותולדות מה שבהם ומה שבגשמיים השפלים, כי בעצם עולם החוקים קיים בעולמות העליונים, והענפים שנולדים מהם, ואנחנו כבר רק תולדות החוקים, אנחנו כבר פועלים לפי מערכת החוקים שמושרשת שם, וזה בין מה שמתחילת, כוונה הבריאה, ובין מה שמתחדש בהתחלפות הזמנים, ואין, כי כפי מה שנברא מן הכוחות ההם וכפי הסידור שנסדרו והגבולים שהוגבלו, כך היו מה שנשתלשלו אחר כך לפי חוק ההשתלשלות שרצה בו הבורא יתברך שמו. כלומר, הוא אמר ויהיה וציווה ויעמוד, וששת ימי בראשית הוא העמיד את חוקי הבריאה על מתכונתם באופן שורשי, ועל פי אותם שורשים העולם מתנהל בחוקיות שלו. אבל יש גם עוד דברים, יש גם מושג שנקרא המחדש בטובו. מה מחדש? קדוש ברוך הוא לא מחדש את העולם, את חוקי העולם, הרי אין חדש תחת השמש, אלא הכוונה היא מה שמתחדש זה רק המקרים מתחדשים, ההזדמנויות מתחדשות. אז הוא אומר, וכפי מה שנתחדש ומתחדש בהם, דהיינו צירופי המקרים בעולם, כך הוא מה שנתחדש ומתחדש בשפלים, גם מערכת החידושים שייכת גם לתאום שיש בשורשים. מי המתאים כמובן? המתאים זה כבר המעציל בעצמו. אכן, המציאות, המצב והסדר וכל שאר ההבחנות בכוחות, הם כפי מה ששייך בהם לפי אמיתת עניינם, והמציאות והמצב והסדר וכל שאר המקרים בשפלים משתלשל ונעתק למה ששייך בהם לפי אמיתת עניינם. והנה, לפי
מה המציאות, המצב והסדר, מה הפירוט פה?
מציאות כנראה שזה עצם אימצאות הענף, באיזה מצב הוא יהיה ובאיזה סדר הוא יעמוד ביחס לאחרים, זה מה שאני יכול לנחש, אבל אני לא יודע לפענח את זה. והנה לפי שורש זה, תחילת כל ההוויות למעלה בכוחות העליונים, וסופם למטה בשפלים. וכן תחילת כל העניינים המתחדשים למעלה, וסופם למטה. אמנם, פרט אחד יש, הוא יוצא מן הכלל הזה, והוא מה שנוגע לבחירת האדם. כי כיוון שרצה אדון יתברך שמו שיהיה יכולת לאדם לבחור במה שירצה מן הטוב ומן הרע, הנה עשאו בלתי תלוי בזה בזולתו. ועד רבה, נתן לו כוח להיות מניע לעולם עצמו ולבריאותיו, כפי מה שיבחר בחפצו. יוצא לנו לסיכום כך. כל מערכת החוקיות בעולם מושרשת בעולמות בריאה, יצירה, עשייה, הרוחניים. חוץ מדבר אחד חריג, שזה מן האדם. כוח הבחירה החופשי הוא הדבר היחיד שלא מונע מכוח מערכת חוקים, אלא הוא עשאו לגמרי בלתי תלוי. אין מערכת חוקים שמופקדת על כוח הבחירה החופשי. כי אם זה היה מופקד תחת מערכת חוקים, אז היינו כשאר בעלי החיים שמוכרחים לפעול. אין בעל חי בעולם, אין נברא בעולם, אפילו מלאך, שמסוגל לפעול בניגוד לחוק עמידתו. אפילו המלאכים הם תחת מערכת החוקיות. אז ודאי שאנחנו היינו אמורים להיות בעלי חוק, אבל אם העולם שלנו היה רק חוקי, לא היה שום תועלת בו, לאיפה היו מובילים את העולם הזה? בוודאי שגם לא היה לו סיבה שתיברה בו ודאי בריאה שנקראת רע. הוא היה כולו טוב, מקסימלי, בלי צורך בעבודה ובחירה, ואז הטוב היה יחסי למה שבני אדם יכולים, עד כמה שהם יכולים לקבל, בוודאי לא הטוב האמיתי בתכלית. אז עכשיו, לצורך הטוב האמיתי, המין האנושי חרג מהחוקיות, נחרג, ועכשיו העמידו אותו באופן בלתי חוקי. אין לנו חוק, אין מי שיגיד לנו לעשות טוב או רע. כמובן שתגידו, נו, אם הוא מחוץ... מה?
זה בהנהגת המשפט.
ושופטים אותו לפי המציאות שלו שהיא לא תחת חוק. לכן הוא עומד למשפט, כי שמו אותו באופן שהוא לא מושרש במערכת חוקים, ולכן כעת הוא יכול לבחור בין טוב לרע. ואם נשאל מה נעשה אם הוא יבחר, אם הוא מחוץ למערכת החוקים, אז זה עצוב מאוד ומסוכן מאוד. האיש הזה יכול לבחור כל רע שבעולם, הוא יכול גם להרוס את העולם. יש דבר אחד שמפקח עליו, הייחוד, שזה בעצם המעציל בעצמו, זה נקרא עולם האצילות, שזה מעל מערכת החוקים ומעל מערכת הבחירה, שדיברנו על זה מה שהרמח"ל אומר בקריאת שמע בחלק רביעי, שהקדוש ברוך הוא לא רק יחיד במציאות ולא רק יחיד בשליטה, הוא גם יחיד בהנהגה, שהוא מעולם לא אפשר לבעלי הבחירה להרוס לו את התוכנית שלו, אז הוא חופף עליה ומנווט את בחירת בני אדם, שגם הם יהיו תמיד נשלטים עם הבחירה החופשית תחת רצונו. זה הרזים העמוקים שהעולם מתנהל בהם. איך הקדוש ברוך הוא מנהל את רצונו, וזה לא סותר את הבחירה, ויחד איתם בסוף רצונו יגיע.
הציור זה בעצם שלושה עולמות, והבחירה בצד, כאילו, זאת אומרת, הוא מקביל...
שאלה טובה.
הוא לא חלק מהשאלה,
לכאורה. איפה זה בציור?
אני מתכוון מבחינת הציור, לא בציור נבואי, אני מתכוון, אני מנסה לסדר את הדברים בצורה...
בציור הפשטני, מה שמצטייר לקורא דרך השם בלבד, מצטייר כאן ציור שיש עולם שלם שהוא כולו פיזי, כימי, כולו לגמרי אפשר, כמו שנקרא, תחת שליטת הדטרמיניזם, הכל סגור וחתום ללא שום תזוזה, ובגלל המין האנושי החריג הזה, שהוא אחד מהמרכיבים שלו, שהוא יכול להשתולל ולעשות לימין ושמאל, ואין עליו כאילו פיקוח ראשוני בתוך מערכת החוק, לא פיקוח עליון, אבל לא פיקוח בתוך המערכת עצמה, אז זה גורם שכל העולם זז בגללו. כל התזוזות שקיימות בעולם, כולם בגלל הילד השובב הזה, שהוא מסוגל לעשות, שאין עליו, אף אחד לא יגיד לו לכאורה מה לעשות. אלא אם כן, הוא עבר את הגבול שלו, ואז שמים אותו במקום. אבל בתוך האוטונומיה שלו הוא יכול, עד איפה שהוא יכול לגעת, הוא יכול לתקן ויכול לקלקל.
כמו קשור בשלושת העולמות.
כן, נכון. אפשר
להבין את מה שהוא שאל, אבל כאילו זה סוד שאפשר להבין אותו.
אנחנו יכולים לראות בחז"ל קווים מסוימים של התייחסות לבעיה. כמו מעמיד להם מלך קשה כמנו מחזירה למותר, איסורים של אהבה, דרגת הנתלה בחברו, כל זה נלמד בחלק, בהמשך חלק ב' נלמד. את כל הדברים, את כל הדרכים שהקדוש ברוך הוא מגלה לנו, איך הוא מפעיל את המערכת על כורחם של הנבראים ומביא אותם לרצונו.
ובחירה היא לא
100%? היא בחירה 100% בתוך התנאים הקיימים.
הבחירה
100%,
ההשפעה שלה היא לא 100%.
מי אומר... מוגבלת.
מה? הבחירה היא
100%, ההשפעה
של הבחירה היא מוגבלת עד איפה שזה נוגע
ל... היא בחירה, 100% בחירה. אני שואל לך שאלה. יש אדם שחי בחור צעיר, שחי בדמיונות, שהוא העולם בידיים שלו, יכול לעשות מה שהוא רוצה, וכעת הוא עושה. אתה שם אותו קצת בתנאי בחירה שונים, תראה את העולם שלנו, רוב העולם שלנו היום, לא הגוי, אפילו היהודי, מעולם לא הגיע לצומת בחירה ראשונית. להזדמנות בחירה לא ניתנה לו. יזמנו לאדם צומת בחירה, הוא מקבל תנאי שטח חדשים. תאר לך, אדם מעולם לא יודע שיש לו אפילו מה ללמוד יהדות, הוא חושב שזה מיותר לחיים שלו. הוא פוגש פעם אחת, מזמנים לו איזה מפגש, מקבל תנאי בחירה חדשים. או שאיזשהו צער שגרם לו שהביא אותו להתעניין, או סקרנות שמישהו חבר טוב מסקרן אותו, ואז פתאום הוא מקבל תנאים חדשים. הבחירה שלו לא השתנתה, תנאי הבחירה השתנו.
כן, אבל גם אז... הבחירה מונעת
מבחירות הרזים. בסדר. אסור לקדוש ברוך הוא. מה עושה? יש לי שאלה אליך, אני אתן לך דוגמה. ילד אבא שהילד שלו בגיל ההתבגרות מתחיל קצת להתחבר לחברים רעים. מה הוא עושה? הוא סוחר בחור נחמד,
אומר לו, לך תתחבר עם הבן שלי, ותשפיע עליו דברים טובים. קוראים לזה נער חונך. אז מה? הילד נשאר בוחר, אבל מזמנים לו כלים שהוא יכול לקבל גם כן דברים טובים. למה אבא, ולמה הקדוש ברוך הוא, שהוא המשל העליון, לא יזמן לנו אפשרויות לבחור מתוך אפשרות יותר תקינה? איסורים של הערה, להעיר את האדם לתשובה, זה דבר הכי הוגן. תשמע, אתה שכחת, תחזור לשורה. מי מדבר על איסורים של אהבה, ומי מדבר על כל ההנהגות האלוקיות שכל הזמן מביזות את עם ישראל אל המטרה הסופית. אבל תמיד בסוף הם יזכו בבחירה שלהם. יכול להיות שלזה השלכות. יכול להיות שאדם שהיה זקוק לאיסורים של הערה, יקבל פחות שלמות מאדם טובה מרדות אחת בליבו של אדם ממאה מלכיות, אומרת הגמרא. אז מי שהגיע למרדות אחת בליבו של אדם, יכול להיות שהוא הגיע לשלמות יותר גדולה ממי שהלקו אותו מהמלכיות. אבל בסוף גם הוא הגיע ממש בחירה בדרגה מסוימת. כן.
הרב אמר, הוא לא רק יחיד בשליטה, אלא
יחיד בהנהגה.
מה ההבדל בין שליטה להנהגה?
שליטה זה אומר שהשמש, הירח וכל הכוחות שיש בעולם, אין להם סמכויות, הם רק פקידים. אבל הנהגה נוגעת בנקודה הכי עמוקה, כי בחירה אנושית, אתה לא יכול להגיד שהיא עובדת תחת פקידות. הרי הוא חופשי לנווט את הבחירה האנושית אל היעד, זה כבר דבר הכי מורכב. לכן הרמח"ל אומר, הוא מעומק. איפה שהוא מדבר על השילוב המופלא הזה, הוא אומר, זה עומק ההנהגה. כן? אז בואו נראה. ונמצאו, יוצא לפי זה שמהרגע שהאדם המין הבוחר קיבל כוח בחירה חופשית, נמצאו בעולם שתי תנועות כלליות אופקיות. האחת טבעית, שימו לב, טבעית כפשוטו, מערכת הטבע. מערכת הטבע היא טבע אלוקית, לא מזלזלים במערכת הטבע, לא כופרים בה ולא ממעטים את השיפוט שלה ואת הסמכות שלה. כל מי שחס ושלום חושב שהתורה ממעטת את כוח הטבע, הוא טועה בגדול. כן, אנחנו לא הופכים את כוחות הטבע לכוחות ניסיים. כוח הטבע הוא לא ניסי, הוא כוח אלוקי שנעמד בבראשית ברא אלוקים, והקדוש ברוך הוא חפץ בו שיעמוד ככוח עצמאי בתוך האוטונומיה שלו. אבל ודאי שהוא כוח אמיתי. אסור לזלזל במושג טבע. טבע זה חוק אלוקי. עכשיו, אבל זו תנועה אחת, יש אבל תנועה נגדית, והשנייה, בחירית. האחת מלמעלה למטה, כי כל מה שמתרחש בעולם, זה על ענפי החוקיות ששורשם בעולמות רוחניים, והשנייה מלמטה למעלה, כי האדם הבוחר מניע את המערכת מלמטה. המוכרחת היא התנועה שמתנועים השפלים מהכוחות העליונים, והנה היא מלמעלה למטה. הבחירית היא מה שהאדם מניע בבחירתו, והנה מה שהוא מניע אי אפשר שיהיה לה גשם מן הגשמים. אדם יכול לפעול רק במערכת השפלה של העולם שלנו, כי האדם גשמי ומעשיו גשמיים. אבל מפני הקשר וההצטרפות הנמצא בין הכוחות העליונים והגשמיים, הנה בתנועי הגשמי יגיע בהמשך ההתפעלות אל הכוח העליון שעליו, ונמצאת התנועה הזאת מלמטה למעלה, הפך הטבעית המוכרחת שזכרנו. אז אנחנו פועלים במערכת של עולמות בריאה, יצירה, עשייה, באופן הפוך. כל הנבראים נפעלים ממנה, ואנחנו פועלים בה, כי אנחנו יכולים לקלקל או לתקן בתוך מערכת השורשים. ואולם צריך...
סליחה, כן. האדם גשמי ומעשיו גשמי. העבודה... נעשית באמצעות הנשמה.
טוב, בסדר. הוא פועל מלמטה עד למעלה. הרי צריכים לזכור שגם חלקי הנשמה שלנו מגבילים לסדרי העולמות. כן, הנשמה שלנו יש לה שורש בעולמות, בעולם הבריאה, הרוח בעולם היצירה, הנפש בעולם העשייה. יש לנו עוד חלקים עליונים שמגבילים לעולמות לשורשי העולמות העליונים עוד יותר. אנחנו כנגד קומת כל העולם, כי האדם קיבל בחירה שהוא יכול להניע ולהשפיע בכל סדרי העולם. אז ודאי שזה לפי ערך, אבל תסכימו ודאי שאנחנו מתחילים מהנפש השפלה שגם לה יש השפעה, השפעה שורשית.
אז מה זה התנועה הגשמי? מה אדם מניע?
אנחנו מתחילים מלמטה, מהמקום הכי נמוך, ודאי שמתחילים מהפעולה הגשמית, שהיא ודאי נקשרת כטבעות השלשלת גם בפעולות היותר עליונות ממנה. וכאן משום מה הרמח"ל רואה לנכון לעשות רגע הפסק בנושא, והוא במאמר המוסגר אני קורא לזה, אומר לנו, כיוון שדיברתי על הבחירה האנושית שהוא חרג אותה מכל חוקי הטבע, אז הוא אומר לנו, אני רוצה להגיד הסתייגות, ואולם צריך שתדע כי גם האדם עצמו אין כל מעשיו בחיריים, שלא תבין ממני שכל מה שהאדם עושה הוא בחירי. דיברתי על דבר נורא נורא מוגבל, רק על הבחירה בין טוב לרע, שיכול להיות שמבחינת אחוזים בחיים שלו הם אחוזים בודדים. מה שהוא בוחר בין טוב לרע, זה יוצא מגדרי עולם החוק, זה באמת שייך למערכת הלא חוקית של העולם, אבל יש מהם שיהיו מצד בחירתו, ויש אחרים שיסובם להם מצד גזרה עליונה, לסחרו או לעונשו. לא, הרבה דברים, אדם, מה שהוא קורא לו בעולם, מה שעובר עליו, לא הכל בחירי. הרבה דברים הוא מקבל את זה כמסובב מתנועה עליונה. משום הרמח"ל כאן בחר לסחרו לעונשו, אבל אני הייתי בוחר עוד אפשרות, מלי שבמאמר העיקרים אומר את זה בצורה קצת שונה, כמו שאני הייתי בוחר להגיד כמו שם יותר ברור, שיש לנו הרבה פעולות סתמיות שהן באמת לא משליחות על מערכת טוב ורע, ושם אנחנו באמת עדיין פועלים כתנועה מוכרחת. לדוגמה, למה אני בוחר דבר בבחירה סתמית בחיים, בחירה בין דבר לדבר? אני בדיעבד אתלה את זה בכל מיני סיבות, בטעמים שלי, הטעם שלי הייחודי, למה בחרתי שפה בורדו ולא שפה ירוקה. אבל מי שיודע את סוד התוכנית יודע שברוב החיים שלנו אנחנו פועלים כתנועה מוכרחת מסיבה שורשית שקדמה לנו, כי זה לא משליך על מערכת טוב ורע. אז ממילא במקרה הזה באמת אנחנו צריכים להתייחס לזה גם כשייך למערכת העליונה, התנועה המוכרחת.
לא כל תנועות האדם שיכול...
לא, ודאי שלא. אם יש השלכות, זה חזר להיות בחירה בין טוב לרע.
יש דברים
סתמים שעושים? מה? מבחינתך זה סתמי. מבחינת המערכת העליונה שום דבר לא סתמי. אבל זה אין לך השגה להשיג. אין דבר סתמי בעולם. למה אתה נבראת שרוצה יותר עוף משניצל? זה לא סתמי. אבל מבחינתך זה נשאר סתמי. אתה לא מתערב, יש דברים שצריכים להכיר. איזה אישה תבחר, זה סתמי מבחינתך. אתה לא מסתכל על זה כפן אלוקי, אתה מסתכל כפן אנושי שהוטבע בך התכונה, האופי והטבע שיביא אותך למקום, ימשוך אותך למקום השליחות שלך הייחודית שלא תלויה בבחירה שלך.
זה עדיין קשור לתכון הכללי, זה לא סתמי.
נכון, אין דבר סתמי בעולם, אבל אני לא יכול להגיד, זה קשור למערכת הבחירה.
אישה? אישה זה לא...
אם יש שם השלכה של טוב ורע, אז יש לזה השלכה של טוב ורע. אבל רוב האנשים הולכים לבחור בתוך קבוצת קהילה שבדרך כלל מסווגת כנשים צדקניות. אף אחד לא לבחון אותם שמישהי כאן עומדת. מתוך הנשים הצדקניות הוא בוחר את מי שמתאימה לו, משכו אותו אליה. אנחנו לא הולכים ברחוב ומחפשים בין כל העולם כולו. בדרך כלל אנחנו יודעים מה אנחנו בוחרים. כן. לא, זה גם נכון, רק זה הבחנה נוספת. לפעמים בא לאדם דבר שהוא יגיע אליו בתור שכר, בתור עונש. הרבה פעולות שלנו מנוותות כחלק ממערכת שכר ועונש שהן כבר גזורות ומוכרחות. בקיצור, הרמח"ל אומר, לא כל פעולותיך תהיינה בחיריות. נדמה לי שבמאמר העיקרים הוא אומר את זה בצורה יותר ברורה.
שכל
השפלתות תהיה הגבעתו. כן.
אז לכאורה יצא שכל התעסקות בדבר הכי סתמי, אני יכול לעשות
את זה
בצורה של
בחירה
של...
אבל זה כבר עוד קומה. אתה מדבר עכשיו אחרי שמצאת את מה שהכריחו אותך למצוא, איך תפעל בו, איך תחיה איתו. זה כבר דבר נוסף, זה עוד שלב.
אבל
אתה מוכן
להוסיף סתם תנאי החיים של כל אדם, לא?
נכון, כן, בדיוק, זה מה שאמרתי, הדברים האלה הם היו צריכים להיות הראשונים, משום מה רמח"ל דיבר על שכרו עונשו. יש כאן דבר הרבה יותר פשוט. הנה, אני קורא קטע במאמר העיקרים, עמוד 180, וצריך שתדע שאומנם, קטע אחרון, שאומנם פעולות האדם תחלקנה לשני מינים. האחד הוא מה שהוא לא זכות או חובה, דהיינו שיעשה במצווה או עבירה, והשני מה שאינו לא זה ולא זה, כי אין בעניין לא למצווה ולא לעבירה. רמח"ל עצמו אומר שיש בחיים שלנו פעולות שאין להם שום השלכה לעבירה ולמצווה. והנה, כל מה שנוגע למצווה או עבירה, יהיה באיזה צד שיהיה, כולו מסור בידו של האדם, אין לו מי שיחריכהו עליו כלל. היא קורא לזה 100% בחירה ב-2% מהחיים. ועל כולם ישקיף השופט העליון לדון אותם כפי מה שהם ולגזור כנגדם הגמול הראוי. ואשר אינו עניין לא למצווה ולא לעבירה, הנה עניין האדם בהם כעניין שער המינים במקרהם, שהנה יבואו לו מכוח עליון שינועו אליו אם לשמירת חוקות מינו, או להגיע לו שכר או עונש. פה הוא אומר את מה שהוא אומר, אצלנו אומר את זה כאו, אבל הדבר הראשון הוא קודם כל שמירת חוקו ומינו. יש דברים שגזרו עליו שכך הוא יתנהל בהם, באותה מידה שגוזרים על כל בעלי החיים בעולם, באיזה אופן הם יתנהלו בעולם.
מה זה להגיע לשכר עונש?
גם, הבחנה שנייה, שלפעמים מכריחים את האדם למציאות מסוימת, או בשביל שכר או בשביל עונש. נגיד, אם יגזר עליך להיות עשיר, ויכריחו אותך להביא את עצמך למציאות מסוימת שתזכה בלוטו. נגיד, ידחפו אותך למציאות הזאת באופן לא בחירי. למה? לקדם איזושהי גזרה עליונה. לא חייב להיות שאתה תעמוד למבחן, אם מותר לשאלה אם כדאי לעשות לו אותו או לא, מבחינת ביטחון או מבחינת דברים כאלה. נניח, אני אומר שזורק סתם דוגמה באלמה. נמשיך הלאה. והנה, נגמור את הקטע. ואולם במה שהוא נמשך אחר הגזרה שעליו יהיה משפטו כשאר ענייני העולם שתנועתם מלמעלה למטה כפי מה שיינו מכוחות העליונים, ומה שמצד בחירתו תהיה תנועתו מלמטה למעלה כמו שבארנו. והנה סידר האדון ברוך הוא שכל העניינים אשר תיפול בהם בחירתו של האדם יגיעו לעניע בתנועה הבחירית את הכוחות האם באותו השיעור והמדרגה שחקק להם. כלומר, העולם נברא באופן כזה שהאדם הבוחר יכול לקלקל או לתקן במערכת השורשית עד כמה שידיו מגיעות. ואיינו, כי לא מעשיו לבדם יניום, אלא אפילו דיבורו ואפילו מחשבתו. אולי פה רמח"ל רומז את מה שאולי נפש החיים אומר, מגלה לנו שגם בקלקול העולמות תלוי על ידי מעשה, זה בעולם העשייה, על ידי דיבור בעולם היצירה, על ידי מחשבה בעולם הבריאה. גם פה יש לזה מקבילות, אך שיעור התנועה ומדרגתה לא יהיה לה באותו הגבול שגזרה והגבילה החוכמה העליונה. ואומנם אחר התנועה הבחירית יימשך בכוח תנועה מוכרחת, כי כיוון שיתנוע הכוחות העליונים מצד האדם, הנה יחזרו וינועו בתנועה הטבעית השפלים המשתלשלים מהם. אז העולם יוליד ענפים יותר מקולקלים או מתוקנים לפי מעשה בני אדם. ואולם יש בכל העניינים האלה חוקים פרטיים רבים, כפי מה שגזרה החוכמה העליונה בעומק עצתה היותו נאות לבריאתו. פה פתאום רמח"ל מחזיר אותנו בחזרה לעומק העצה. עד עכשיו הייתי, מי שלומד את הספר עד עכשיו היה אומר, הבנתי. כחלק ממערכת החוקים של העולם, נתנו התערבות למין מוזר שנקרא המין האנושי, שהוא יכול לפעול במערכת החוקים ולהכריע אם העולם יהיה מקולקל או מתוקן. בסדר? אז גם את זה אני אכניס. אז פירוש, אני רואה עולם חוקי נטו, שחלק מהחוקיות שלו שיש מין אנושי בוחר שמסוגל לשחק ולשנות. לא, הרמח"ל, תבין, זה חייב להיות תחת שליטת האיחוד. זה מה שהוא אומר. הוא אומר, ואולם יש בכל העניינים האלה חוקים פרטיים רבים כפי מה שגזרה החוכמה העליונה בעומק הצתה. אל תחשוב שהדברים מנותקים מעומק העצה, אלא הדברים ודאי תחתיה, היותו נאות לבריאתו. ושוארו,
תכלית העולם.
כן, ושוארו הדברים בשיעורים רבים, בין בהגעת התנועה מהאדם לכוחות, בין בהגעת התנועה מהכוחות לשפלים. ועל פי הרזים העמוקים האלה, סובבים כל גלגולי הנהגתו התברך שמו בכל מה שהיה ושיהיה. איזה רזים עמוקים. גילית לי רק פיזיקה חדשה ש, ש, שמשום הפיזיקאים לא גילו, שיש עוד חוק פיזי בעולם, שהמין האנושי יכול להתערב בעולם. אמר לו, רזים עמוקים, כי הקדוש ברוך הוא נותן למין האנושי להתערב רק בתוך שילוב התוכנית שלו, והוא כל הזמן בוחן איך המגמה שלו העליונה, שאנחנו קוראים לה אצילות, תשתלב ותקדם את העולם יחד עם חוקי עולמות בריאה, יצירה, עשייה, ליום השבת, ויחולו השמיים והארץ. אז זה רזים עמוקים מאוד, כמו שאמרנו מקודם.
זה הנהגתו שהוא אומר כל גמלה, כן. יחיד בהנהגה.
כן, יפה, הכי יפה, יחיד בהנהגה. טוב, אז סיימנו בעזרת השם ללמוד את מערכת החוקית של העולם, את סוד העולמות, וכעת נשאר לנו, למדנו בעצם, זה נקרא מרכבת הקדושה. עד עכשיו למדנו את מרכבת הקדושה. מרכבת הקדושה זה הרצון האלוקי שרוכב שמיים בעזריך. הוא רוכב על, על, על בריאת שמיים וארץ בעזריך ובגאוותו שחקים. הוא רוכב על העולם, על מערכת החוקית של העולם, הוא רוכב עליה, דהיינו, הוא מנווט אותה, משתמש רק באמצעותה. לעולם הגילוי האלוקי לא יגיע אם לא באמצעות סדרי הפיזיקה. אז הוא באמת רוכב שמיים בעזריך, וגאוותו שחקים הוא ודאי שליט יחיד בעולמו, והוא לא ייתן למערכת החוקיות של, גם של האדם הבוחר למנוע, להיות מונע ומעכב בעדו. אבל עכשיו יש לנו עוד סוגיה שהיא סוגיה לעצמה, סוגיית מרכבת הסיטרא אחרא, מרכבת הצד השני. אם אנחנו זוכרים, אם אנחנו יודעים שבחלק רשווה, שבפרקים הקודמים למדנו שהתוכנית של העולם לעולם לא תגיע ליעד שלה עם כל מערכת החוקים, אם לא יהיו בעולם, לא יהיה בעולם מציאויות של רע, שיתנו לנו זה לעומת זה עשה אלוקים את האלטרנטיבה של הטוב, שהאדם הבוחר יהיה לו בין מה לבחור, ורק שם הוא בסוף יוכל להגיע ליעד שלו. אז חייב להיות שיש שורשים גם כן לכוח הרע. הרע לא יכול להיות דמיוני. אף אדם לא בוחר ברע דמיוני באחיזת עיניים. הרע חייב להציע לנו הצעה שהיא עומדת, שכל דבר בעולם חייב להיות לו באמת שורש אמיתי של אפשרות מקבילה, נגדית. כמובן שהיא נשלטת, וכמובן שהיא לא יכולה לעולם להציע טוב אמיתי, כי היא כולה ענפית והיא לא שורשית. איך מערכת שכולה נבראה יש מאין, נבראה יש מאין, יכולה להציע לאנושות טוב? זה פתיות של הרשעים. איך הם הולכים אחריהם? בדיוק כמו שנפתו ללכת אחרי עבודה זרה, כך נפתו ללכת אחרי מערכת הרע. איך הרע יכול להציע לך טוב? איך האישה טועה ואומרת ותרע האישה כי טוב העץ למאכל? הרי כל המערכת של הרע נבראה, אני השם עושה כל האלה, יוצר עושה שלום ובורר רע, אני השם עושה כל האלה. אז איך אדם הולך ו... ורוצה לבחור בדרך הזו? כן?
אחד השיעורים על ימים נוראים, הרב אמר שרק לאחר חטא אדם הראשון הרע נהיה...
לא, אז אני אסביר, חס ושלום. הרע, אם לא היה רוק קודם, אולי היה לו מה לבחור בין רע לטוב. הנחש דיבר אליו לפני שהוא חטא. מאיפה יש נחש בעולם אם אין מרכבת סיטרא אחרא, אם אין עולם חוקי לרע, אם אין חוקיות לרע, אז אולי יכול להתקיים בעולם? יש מערכת חוק שורשי לעולם שיאפשר את מציאות הרע. אמרנו, הרע יכול היה, הנחש שמדבר אליו יכול היה לתת לו רק אפשרות לאכול מעץ החיים, לתת לו אלטרנטיבה, ואם הוא היה שולל אותו ומזהה את השקר שלו, הוא היה מתקן את הרע באותו רגע. אבל ברגע ותרע האישה כי טוב העץ למאכל, שהיא האמינה ברע כמציאות נפרדת, אז הבחירה החופשית שלה הגבירה את שטח העבודה שלנו. כי ברגע שהאדם מעצים את כוח הרע מתוך האמון שלו, אז לתקן את זה ולהחזיר את זה בחזרה לשליטה, להחזיר את זה לשליטה, הוא יצטרך לעבוד מאוד קשה. זה רק יגדיל ועריך את הדרך, אבל זה לא חלילה. הרע לא נוצר מסיבת הבחירה האנושית. אז בואו נקרא עכשיו את מערכת מרכבת הסיטרא אחרא. והנה ביות שגזרה חוכמתו יתברך, שיהיה בעולם מציאות הטוב והרע כמו שזכרנו, הנה תחילת עניין זה צריך שיהיה בכוחות האלה השורשיים, ואחריהם יימשך הדבר בשפלים. והנה סדרה חוכמתו יתברך את הכוחות הנבדלים, שורשי הנבראים שזכרנו, בסדר ובתכונה, שיפול בהם כפי מה ששייך בהם תיקון וקלקול. ואיינו שימצא בהם מצב טוב ולא טוב. והמיטה טוב המצב יהיה שיהיו בהכנה לאור באור פניו יתברך ויעיר להם, ואופקו שתחסר מהם ההכנה הזאת ויתעלם מהם, ותולדות תיקונם בשפלים הוא הטוב בהם וההפך בהפך. אז חייב להיות לכל מציאות, לכל שינוי מצב בעולם, חייב שיהיה לו שורש עליון שיאפשר את המצב הזה. כל מציאות בעולם חייבת להיות שבכוח יש לה כזו, כזו תוכנית.
מה הוא מוסיף במשפט האחרון? הוא אמר כבר הכל. מה הוא מוסיף? הוא חוזר לעצמו.
אולי הוא רוצה לרמוז שישאלו השואלים איך הקדוש ברוך הוא יכול, איך שלמות יכולה להיות אחראית על היווצרות של קלקול אמיתי. אז הוא רוצה לרמוז את מה שהוא אומר בדעת תבונות, שהדברים נעשים בהדרגתיות. שורשי הדברים בשורשם נבראו מהעלם אורו, אבל אחרי שהוא העלים את אורו, נוצרו שורשים שמאפשרים בעולם השפל רע, רע מוחלט. וזה כנראה הוא רוצה לרמוז. נכון, נכון, אין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו על הרע. השלם לא יכול ליצור קלקול, אלא אנחנו קוראים לזה אסתר פנים, שאפשר בסוף שורשים שמהם יוולדו קלקולים בעצם.
השורשים האלה מי יצר?
אלה אסתר פנים, יצאו שורשים מקולקלים, ממועטים.
אבל ממי?
מסיבתו, הוא ודאי עושה שלום, הוא אומר אני השם עושה כל אלה, הוא לא בורח מאחריות. כי אין מי שיצור את הרע אם לא הוא. אבל כשאנחנו מבטאים את היצירה הזאת, לא מייחסים אותה אלא אליו בעצם כאוף כדבר ישיר, כי אין הוא מייחד שמו על הרעה, אלא הוא אומר, אליו זה מיוחס כמו אסתר פנים. קדוש ברוך הוא, אין שאלה כזאת איך. כי גם להגיד איך הוא יצר את, איך הוא יצר את, את השמיים ואת הארץ, אפשר להגיד איך. הכוונה היא, את זה אנחנו מייחסים אל הערת פניו, ואת זה מייחסים לאסתר פניו. כן.
אין דבר כזה רע הכרחי.
מה זה?
אין דבר כזה על רע הכרחי. אם זה גם פעם אפשרות לקלקול.
לא, אין רע הכרחי בעולם. מוכרח המציאות זה רק השלם בכל שלמות. אין מוכרח מחויב המציאות בלעדו, בלתו. אבל הוא, בשבילנו, העמיד ל-6,000 שנה מציאות זמנית שתאפשר לנו בחירה בין טוב לרע. והיא נוצרת מצד אסתר פניו. לא מייחסים לו, זה מיוחס לאסתר פניו, למיעוט, לא להערה ישירה. זה מה שאנחנו יכולים להגיד.
כאילו הבריאת הרע עצמו זה פשוט החוקים של אסתר פניו.
נכון, ממש כך. כל מה שחזל מדברים, כל מאמרי חזל שמדברים, שהיה בורא עולמות ומחריבן, כל בדרושי חזל לענייני הרע, תמיד הם רומזים שהעולם שלנו נבנה על גבי חוקיות קדומה של אפשרות שהרע יהיה. הם נותנים לנו את ההקדמה, אז חזל רומזים לנו שנבין שמציאות הרע בעולם חייבת להיות מושרשת בעולם החוקים, שוודאי כל המערכת של מרכבת הסיטרא אחרא, על פי סוד היא נמצאת בתחתית עולם העשייה הרוחני. כלומר, תחת, אנחנו מציירים את זה כך, בריאה, כמובן בעולמות הנפרדים, בריאה, יצירה, עשייה רוחנית, מרכבת הסיטרא אחרא, עולם העשייה המגושם שלנו השפל, שהוא כמובן כבר מכיל את כל מכלול האפשרויות. אבל למה חשוב לנו להגיד שמרכבת הסיטרא אחרא היא מתחת כולם? נגיד שהיא נשלטת תחת מרכבת הקדושה, היא לעולם לא תוכל לבנות מערכת השתלטות ולהצליח להחריב את העולם. כי כל, איך הרמח"ל אומר את זה, כמו כלב קשור בשלשלת. זה כלב שהוא יכול לנשוך ולהזיק עד גבול מסוים, אבל מחזיקים אותו חזק. הוא תמיד בתוך אוטונומיה סגורה, הוא יכול רק עד גבול מסוים להזיק.
למה דבר שנותן את כל הזכות לשכר בעולם, צריך להגיד שהוא מיוחס לאסתר פנים? אולי הם צריכים לא להתבייש להגיד שרות, זה הערת פניו.
אבל מה לעשות שאפשר להגיד דבר והיפוכו? פילוסופיה פשוטה. אפשר להגיד על הרע שהוא טוב. הקדוש ברוך הוא טוב קדום, הוא שלם בכל שלמות, הוא אבסולוטי, הוא בלתי גבול, הוא מוחלט. ולייחס למוחלט דבר חסר ודבר הפכי הפכי. הרע הוא חיסרון. כל מי שמכיר את הרע יודע שהוא חיסרון.
אז איך הוא ברא אותו? לא הבנתי.
השאלה הזאת היא שאלה לא חוקית. איך הוא ברא את השמיים? אתה יכול להסביר לי?
אני לא יכול להסביר, אבל...
זהו, אז למה את זה אתה רוצה שאני אסביר?
בסוף זה יראה את הייחוד, שנראים אותה פה...
מה?
בסוף זה יראה את הייחוד, שכל הדברים שנראו רע...
בשביל הטוב.
בשביל הטוב, אז זה בסוף.
יסביר בסוף איך הוא תמיד היה נשלט. תארו לכם שבשיא תוקף הרע, כל אחד ידמן לי אותה התקופה הכי הכי מחרידה שהרע נראה מושל בכיפה, הקדוש ברוך הוא יראה שבשיא התוקף הזה יום אחד לא הייתה לו שליטה. הוא עבד כל הזמן לתכלית הטוב. אני חושב שזאת תהיה הנקמה הכי גדולה באדום. כשמסכנים עובדים, כבר 2,000 שנים עובדים ברצף לעבוד קשה בשביל כבוד השם, לגלות את כבודו בעולם. מה אתה אומר?
אז אם ככה, אז באחריותם, אם כן התברר שהרע היה סוג של הערה, רק באחריותם...
הוא ודאי, הוא בעל בחירה, הוא ודאי התכוון לרע. רע הוא אפשרות. בני אדם בסוף הופכים את זה לרע מזיק. זה רק בחירה אנושית. אז כל מה שבני אדם בחרו, הם נמצאים תחת הרשת הגדולה של, של, של הייחוד, של מרכבת הקדושה.
יש פה צד של הערה בסוף.
האדם ודאי רוצה להרע, והוא יקבל לכן יש על זה עונש. אם לא היה כאן בחירה, לא היה ענישה.
לא, הערה
עם א'. הערה. אם רצונו אפשר את מציאות הרע. ואני אומר אפשר, כי גם שאני אומר שמיים וארץ, אני לא יכול להגיד יותר מאשר אפשר. המילה ברא זה גם כן מילה מושאלת. אין חוק בעולם של בריאה, דיברנו על זה. אין חוק פיזיקה של בריאת העולם. אלא הוא אמר ויהי וצירה מודע. אפילו אמר זה לא חוק, אלא הכוונה היא... רצה לקיים אותו, כמו שהוא רצה את הטוב, הוא רצה בקיום הרע, אבל לנו אומר הערה, תיזהרו, כשאתם מדברים על הטוב והרע ביחס אליי, תבדילו, הטוב מיוחס לעצם רצוני, והרע, למרות רצוני, חייבים לקיים אותו, כי הוא הפכי לענייני, ואני מקיים אותו בשבילכם, שאתם תהיו בעלי הטוב. כן.
אפשר להגיד שאין באמת שורש לרע, אלא זה קליקולים בטוב.
חלילה, חלילה וחס. אתה רוצה שאני אכריח ויוכיח לך?
שזה חוסר טוב, שהרע הוא רק...
אז איך יש חיידק בעולם שעושה שפעת? אם הוא רק לא טוב, אתה צריך להיות שאולי קצת פחות השפעה. ומאיפה מגיע החיידק הזה שהוא כזה רוצח? החיידק הזה שייך למרכבת הסית רעך. צריכים להכיר אותו, מהלך הבלה.
אבל למה מגיע? הקלקול בטוב, היה איזה מקום שהיה...
אתה יכול להגיד בגלל חולשת ישראל... אז הוא קיבל העצמה, אבל הוא מציאות, הוא חייל של הסית רעך.
כן, אבל שמה בשואה השם, היה אפשר שלא יהיה פה. הוא קרא רק כי הוא...
אבל בסוף יש מציאות של רע או אין מציאות של רע?
אבל מה, אני מדבר על השורש הזה.
השורש הוא שורש של הסתר פנים. אבל אנחנו קוראים לזה הסתר פנים. אבל בפועל ישנה מציאות של רע בפועל. אסור להגיד שהרע חס ושלום הוא רק... אלם טוב.
אני יודע מה בפועל, דבר על השואה שלי.
מסיבת אלם הטוב, נכון.
היה אפשר שלא יהיה תחלב את זה.
בטח היה אפשר, אבל אני בדי אמת, עוד פעם, בפוטנציאל בתוכנית מגירה אי אפשר שלא יהיה, בפועל אולי חייב לקבל שליטה, חיידק. התוכנית מגירה בששת ימי בראשית וארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, התוכנית כללה את כל הרעות האפשריות שישלטו עד אחרית הימים בעולם. הכל כלול בתוכנית הראשונית. כי שום דבר לא יתחדש בעולם. הכל כלול בתוכנית הראשונית.
עונש זה נחשב רע?
בוודאי רע. עונש עושה רק מלאכי החבלה עושים עונש.
אדם נותן לבן שלו עונש כי הוא עשה משהו.
זה בבחירה האנושית שלו, זה לא מלאך חבלה, זה מלאך טוב. שמצווה כאביד. אסור לפרסם את זה, אבל רק התיאוריה מצווה כאביב.
זה יפשוט של טוב, הוא מחזיר אותו למקום שלו.
הוא בוחר בטוב, להוליך את בנו. יסר בנך ויניחך, וייתן מעדנים לנפשך.
מה הכוונה שהתברר שהרע שימש את הטוב, שירת את הטוב? שהוא יסר אפשרות בחירה?
לא, זה רק אפשרות אחת, יש עוד הרבה יותר מזה. הוא יחזיר את עם ישראל לתיקון. גדולה עשרת הבת מ-48 נביאים. המון הסכנות אתה יכול למצוא. איך הדברים מובילים?
אבל בכל אופן עיכב.
מה?
אבל בכל אופן הוא עיכב. הרע. אף על פי שבסוף...
לך נראה שהוא עיקב, הליבה דה אמת בסוף יתברר שהוא רק קידם. זה כבוד השם, שהוא מחזיר בריאותיו לרצונו, שהוא מוביל אותם תמיד תחת המחזיק אותם באף, הוא לא נותן להם לזוז.
אז לפי זה הרכחי, אם רואים שהוא קידם, אז הוא הכרחי?
אם הוא נברא, הוא בטח הכרחי בעולם. רק הוא נברא בשביל המצב האידיאלי, שהוא רק יאתגר לבחור בטוב, ויבחרו בטוב. ברגע שהוא יתגר ובחרו ברע, אז סדרי השליחות שלו מתהפכים לשליחויות חדשות. עוד מגירה.
זה לא
עיכב. אנחנו עיכבנו. אנחנו יצרנו שהרע, אדם הראשון יצר שהנחש הפך להיות מקולל ומזיק ונושך, במקום שהוא יהיה שמש גדול שעבד לעולם. הוא יוצר, אנחנו יוצרים האם הרע הוא מעוצם על ידינו, ומצד אחד נראה חילול השם גדול שהוא מתנפח, והקדוש ברוך הוא אומר, חילול השם יהיה בשיט אלפי שנים, אבל מעולם הוא לא יכול לעבוד להיות עצמאי, הוא חייב לעבוד תמיד תחת רשותי.
כן, בסוף נראה שחטא אדם ראשון גם הייתה לטובה, אבל היא כן נקבע. אפשר להגיד שאם לא אומרים שהחטא עיכב, אז אומרים
החטא עיכב את התוכנית.
כן.
אבל, ולכן התוכנית נתארכה לשיט אלפי שנים, אבל התוכנית בסוף, הרע מגדיל את מכוחנו, מגדיר את המרחב שלו, מגביר לנו את הצורך להתמודד מול רע הרבה יותר בהרחבה והרבה יותר מבעיל ומפחית הלבבות, אבל גם בשעה שהוא מתגדל הוא תמיד עובד בשירות התוכנית הסופית. זה הסוד הייחוד.
זאת אומרת שבגלל שאו שהוא עשה איסורים ממרקים, או שהוא עשה איסורי צדיקים של להשפיע על אנשים אחרים, או שהוא עשה את זה כדי להרחיב את הבחירה.
כן. למחל בקינת השם צרקות כותר, אמרתי לכם את זה כבר פעם, נחזור על זה עוד פעם. הוא אומר, הגמרא במסכת ברכות אומרת שבאו להציע לרבי אלעזר בן עזריה את הנשיאות, שהורידו את רבן גמליאל מהנשיאות, באו להציע לו, אז הוא אמר, אני צריך להימלך באשתי. אז הוא הולך לאשתו, אז היא אומרת לו, אתה יודע שזה תקופה קצרה מאוד, זה רק רוצים ללחוץ, זה רק בשביל כבודו של רבי יהושע, עוד מעט יחזירו אותו לחזרה, אז מה אתה צריך את זה? אז הוא אומר לה, להשתמש איניש בקס החיוורת היום אחד, והדר להדבר, מה זה רע? לא טוב להשתמש יום אחד עם כוס קריסטל? מחר תשבר, אבל היום נהנית. אז אומר הרמח"ל, עשית רעך, אפילו את התענוג הזה לא יהיה לה. יום אחד לא היה לה. ככה הוא כותב. תראו לכם, מי שיכול, יהודי יכול לדבר ככה, יום אחד, לא שמעתם בהיסטוריה איזה יום אחד היה לה, רק יום אחד היה לה, כלום. זה הדבר הכי נורא שיכול להיות, מילים מזעזעות. אנחנו עיכבנו, אנחנו השלטנו את עשיו, לאומי לאומי אמץ, אין לו שליטה עצמית, הוא מקבל את השליטה מאיתנו, ורגע שאנחנו משליטים אותו, אז הוא חייב לתקן אותנו בדרך יותר ארוכה, ואז הוא גם כן עובד עלינו לתקן אותנו בדרך יותר, יותר, יותר קשה. ספרתי לכם פעם סיפור עם החורבן, חוזר על הסיפורים שלי, אבל סיפור מעניין מאוד. שמעתי אותו מהסיפור הזה מהאדריכל של החורבה שביום החנוכת הבית שחנכו אותו. אז הוא ישב, הוא סיפר את הסיפור, את כל התהליך, איך זה התחיל, סיפור מרתק. הוא היה בכלל חילוני בבצלל, הוא עשה דוקטורט, חיפש משהו לעשות, איזה עבודה אדריכלית, עלה בדעתו פתאום לחדש, חיפש בכל הארכיונים. הייתה כאן הרי חורבה מאז מלחמת ששת הימים, הכל, בנו את השחרור, לא, ששת הימים, חורבה. אחרי שחידשו את הרובע, משום מה, לחצים פוליטיים, לא נגעו, הכל חידשו, את זה לא נגעו. למה לא בנו את זה? לא יודע, פחדו מערבים, כל מיני חשבונות פוליטיים. אז הוא התחיל לעורר את זה, התחיל להוציא מכל הגנזכים, לאט לאט הוא גם התחיל לחזור בתשובה במקביל, אז לא הספקתי לשמוע מה קרה. בכל אופן, הוא בסוף הביא את התוכניות, והוא סיפר לי את כל המהלכים, את כל הדברים המופלאים, מה שהוא בדרך, איך זה התקדם. אני רק רוצה לגעת, יש הרבה סיפורים, אני רק סיפור אחד, אז הוא אומר, זה הגיע בסוף, בסוף הדרך, זה הגיע לוועדה בכנסת שצריכה לאשר את התקציב. זה תקציב מאוד גדול, המדינה השקיעה פה עשרות מיליונים, לא יותר, חוץ מהנדיבים שהשלימו, אבל ההשקעה של המדינה הייתה מאוד גדולה. זאת אומרת, תקציב כזה עובר במשך, בדרך כלל מפזרים אותו לעשר שנים, כך הוא אמר. תקציב מאוד גדול בשביל בית כנסת אחד ברובע. יש לנו הרבה הוצאות. אז משחררים את זה, השנה, שני מיליון, עוד שנה, לאט לאט, עבדו לאט לאט, יש זמן. הקופה לא יוכל לשחרר כאלו סכומים גדולים. ישב, מי ישב בראש הוועדה? הצדיק המפורסם, תומי לפיד. הוא ישב בראש הוועדה, זה היה בתקופה שהוא היה בממשלה של שרון. הוא שמע את ההצעה, הוא אמר, אני דורש להעביר את כל מלוא התקציב הרגע. לא לחכות יום אחד, את כל התקציב, משהו חריג שלא קורה דברים כאלה. שאלו אותו, למה? הוא אומר, אני חייב לדאוג שזה יישאר מוזיאון חילוני. אני רוצה שאני אדאג אישית לפקח על הדברים, שזה ייסגר כמו שאני רוצה, שלא ייתן מדרס לדתיים שם, זה יישאר מוזיאון. חודשיים הוא סולק בממשלה, התקציב נשאר והעסק נגמר תוך שנה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? צוחק על רשעים. אתם תעבדו בשירותי, אני רוצה שאתם תעשו את זה, לא אני. אתם מבינים? ככה הדברים עובדים במכוון. שום דבר הוא לא עובד. הוא יעשה את העבודה בכוונה, כי ככה הרע נתקן, ככה קידוש השם גדל, שהרע חוזר לטוב. אין לו שליטה. הוא בוחר את הכי רע ופועל את הדבר הכי טוב.
אפשר להגיד שזה היסוד של סרב סביב כל הפרשה האחרונה של יעקב שהולך...
חייב להיות, אתה חייב לחשוף את זה. כל התנ"ך אתה חייב לחשוף את המהלך הזה, כי זה המהלך הכי עמוק בהיסטוריה. חייבים לחשוף את זה, אבל זו עבודה גדולה. במגילת אסתר עשו לנו עבודה ייחודית של גילוי האסתר, הרי אומר, מגילת אסתר גילוי האסתר. אבל זה פעם בשנה, מותר להרחיב את אמונת הייחוד קצת יותר. לא, לא, כל הנושא, כל המערכת יחסים של יעקב ועשיו, כל ה... חייב להיות חוזר ומודה על הברכות, כל הדברים האלה חייבים להיות מושרשים ברעיון הזה. איפה בדיוק?
אם שהוא משנה לו 100 פעמים את החוקים, כל פעם הוא משנה לו את החוקים ואת השיר עוד יותר.
חייב להיות כך, חייב להיות כך, אבל איך הרמי עובד אבי בסוף הופך להיות המוביל את הגאולה הזה, ודאי לסוד כל התיקון של הגלויות. אז בואו נמשיך עוד קטע אחד, וצריך שתדע, כי הנה, אף על פי שבאמת סיבת כל ענייני הטוב בכל מקום שהם, פירוש, בין בכוחות, בין בתולדותיהם, הנה יערת פניו יתברך כמו שזכרנו, וסיבת הרע בכל מקום שהוא העלה מערתו. אמנם, לטוב יתואר האדון ברוך הוא בשם סיבה ממש לכללה ולפרטיו, אבל הרע לא נתארה עם סיבה ממש, כי אמנם אין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו על הרעה, אלא, העלם אור וסתר פניו יחשב לשורש לו, כי זהו סיבתו באמת, וזה על צד העדר הטוב. אבל לפרטי עניינו במציאותם, הנה אדון ברוך הוא שהוא כל יכול ואין יכולתו מניע ולא גבול כלל, ברא שורש ומקור פרטי מכוון בו התכלית הזה של הוצאת פרטי ענייני הרע, כפי מה ששיירה החוכמה העליונה יותו מצטרך למצב הנרצה באדם ובעולם, והוא מה שאמר הכתוב, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, והמשך הפסוק, אני הוויה עושה כל אלה. וכל אחד מבין שכל הברכה שתקנו לנו חכמים בבוקר, יוצר אור ובורא חושך, הגמרא אומרת למה? להזכיר מידת יום בלילה, מידת לילה ביום, להוציא מידת המינים. מה הכוונה שהם אומרים שמי שברא את היום לא ברא את הלילה, שהעולם נתון לשתי רשויות. עד היום כל העולם מאמין בשתי רשויות. כל זה תקנו לנו כיסוד אמונת ישראל, כהקדמה מעטפת להשם אלוקינו, השם אחד. תבין שהרע והטוב נשלטים תחת כוח מאחד. זה הכל בנוי על הפסוק הזה, שמתם לב. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום, רק במקום בורא רע, מתקו לנו את זה ואמרו, בורא את הכל. לא רצו להזכיר בתפילה את הרע. הכל, הכל כולל הכל. ועניין השורש הזה הוא כלל כוחות שונים. השתלשלו מהם ענייני החיסרון והרעות כולם בכל בחינותיהם, בין מה שנוגע לנפש, בין מה שנוגע לגוף, בכל פרטיהם למחלקותם. כלומר, יש ענייני אוטם, תומעה, שאוטמים אותנו מלהשיג את השלמויות שלנו, הנפשיות, הנשמתיות, ויש דברים שמקלקלים את העולם, אפילו בבחינות הגופניות שלו. ועוד נדבר מזה בחלק השני בסייעתא דשמיא. והנה, כלל הכוחות האלה מתנהג לפעול או שלא לפעול, בין בחולו, בין בחלקיו, אחר אלה מורו יתברך שמו והסתר פניו. כי כפי שיעור האלם, כך שבשיעור זה תינתן שליטה וממשלה אל כלל הכוחות האלה, או אל חלקים ממנו שיפעלו. והנה.
האלם הוא כלי אדם? האלם והרע.
אנחנו קובעים אותו.
אז כאילו, בעיקרון, אם המתחיל הוא צעק טוב, אין רע.
בטח. אין שליטה לרע, יהיה רע, אבל לא שולט. עד אחרית הימים תהיה פוטנציאל של רע, כי כל מה שאתה בעל בחירה חייב שיהיה רע בעולם כמציאות.
אם כל צלו עושה רק טוב, זה לא יהיה סוף
ניסיון. בסדר, אתה אומר שנקדם, נזרז מהר את רוח התומה אוויר מן הארץ. טוב, והנה בהתגבר הכוחות האלה ובמושלם ייכחש כוח הטוב, והתקלקל מצב הכוחות שורשי הנבראים שזכרנו, והתחלשו הם וענפיהם, וכשיוכנעו הכוחות האלה ותינטל מהם השליטה והפעולה, יגבר הטוב, ויתוקנו שורשי הנבראים, ויתייצבו במצב הטוב, ויתחזקו הם וענפיהם. ואולם, כל מה שזכרנו מענייני הטוב והרע ומלחמת השכל והחומר, וכל ענייני תיקון וקלקול, שורש כל העניינים כולם, הם התגברות הכוחות האלה והגיע עניינם ותולדתם בנבראים, בשורשים או בענפים, או הכנעתם וביטול פעולתם, ואסיר עניינם ותולדתם מן הנבראים, שורשים וענפים. אז בעצם יוצא ככה, שאני ממעט את כוח החוקיות בעולם, עדיין לא נגעתי ברע. בעצם אני רק מאפשר לרע להיאחז. המרכבת הסתרה אחת נאחזת איפה שיש חולשה. ברגע שאנחנו החלשנו את המערכת החוקית, אז כחלק ממערכת החוקית שיש אחיזה לרע, לאחז ולקלקל ולהשחית. כי בעצם מערכת החוקים בעולמות בריאה, יצירה וקדושה, אין מקום של קלקול, יש רק מיעוט. המיעוט הזה מאפשר את אחיזת הרע. רמח"ל מביא פסוק מפורש בפרשת בעלותך. והנה הענן שר מן האוהל, והנה מרים מצורעת כשלג, סילוק. השכינה מאפשר את הרע להאחז. צרעת כידוע זה כל מרכבת הסתרה אחת, זה ארבע מראות של ארבע מראות הנגעים. יש ארבע אבות נזיקים, ארבע מראות נגעים, וארבע במשניות יש לנו ארבע אבות נזיקים, לא חוץ מאבות, גם בתומה, גם סדרי התומה עם ארבע, יש תומה, נזיקים, נגעים ו... טוב, אז זה כבר בקדושה. מדברים פה על איפה שהמשנה רמזה לנו את סדרי מרכבת הסתרא אחא, אז זה כל סדרי האחיזה שלהם. כמובן שצריך להבין מה ההבדל. נזיקין זה המלאכי חבלה, שהם ודאי מושרשים בסודות של ארבע אבות נזיקין, שהם ודאי שייכים לאותה מערכת. והנגעים זה המקום ששם התומה אוחזת באדם. כל הסדרים בעולם מושרשים בסדר הזה. והנה חילוקי מדרגות הרבה יש בעניין כוחות הרע שזכרנו והנשפע מהם. ובדרך כלל נקרא לנשפע מהם תומה. למה זה נקרא תומה? זה שורש אוטם. הקדושה נקראת תארה, כי תארה זה בלשון זה נקרא אור, תיארה בלשון בארמית התת והצדיק מתחלפות. אז תיארה וציארה זה אותו דבר, צהריים זה תארה. אור, איפה שהאור נכנס זו תארה, איפה שהאור אטום להיכנס זו תומה. חושך, זוהמה או חול וכיוצא בו. חול זה באמת מצב, אתה צודק, מצב סטטי. חול זה מצב שאיננו קודש, אבל עדיין הוא לא נאטם. אבל כנראה שיש לו, שם התומה נאחזת יותר.
אני אגיד שזה הארבע האלה כנגד הארבע
של... זה אני לא יודע. לא, זה אני לא יודע. אולי אתה יכול להציע. אבל אני לא התכוונתי להגיד את זה. כי בפשטות הוא מונה כל מיני שמות שבהם יכול להיות שאתה צודק. אולי לפי סדר דרגות התומה. מה? כן, שמה?
כנגד העבר הדבר
הקליפה. כן, ככה הוא כותב? תקריא לנו.
יש לציין א' שמונה פה ארבע השפעות של הרע, כנגד העבר הדבר הקליפה.
מאיפה הוא מביא לזה מקור? לא, אבל הוא... כן, אז יחזקאל יש ארבע קליפות הרע, אבל לא בשמות האלה. יש חושך, ענן. איפה אתה רואה את זה? לא, הוא לא אומר פה. לא, זה אחר כך. איפה זה? בספר הרמח"ל עצמו לא משתבטא בביטויים של יחזקאל.
בספר, כמו שאני מבין, השם הסוגה היא ספר הכללים.
כן, אבל בכללים הוא אומר שם את מרכבת יחזקאל, אבל הוא לא מתבטא שם.
שזה תומה
אז זה תיאוריה, תיאוריה יפה, שצריכים לבדוק אותה. אני אומר, אבל להיזהר, יש דברים שמצטטים מהרמח"ל, יש דברים שצריכים להגיד תיאוריה שלנו, אולי תיאוריה יפה, רק אני אומר, לשים כל דבר במקומו. ולנשפע מהארת פניו יתברך שמו נקרא קדושה, טהרה, אור, ברכה, וכיוצא בזה. גם פה הוא אומר שזה כנגד ארבע הופעות הקדושה, זה גם יהיה חידוש גדול להגיד. אבל בהבחנת...
ברכה נגד זו, מה?
ברכה זה כנגד כללה. אני לא יודע.
זה מעניין, אבל אני מביא את החול בסוף הרשימה, והקדושה, זה לא מגביל.
נכון.
נכון, זה כמו נוגה.
מה? אפשרות. סברה יפה. אבל בהבחנת פרטי העניינים נבחין מיני הסוגים האלה ופרטיהם שעליהם סובבת כל ההנהגה שאדון ברוך הוא מנהג את עולמו. ואומנם הנה לכל עניין מעניינים האלה נמצאו פקידים אמונים מסוג המלאכי שביארנו למעלה. אם במערכת הקדושה יש מלאכי השרת, פה יש מלאכי חבלה. להוציא הדברים לפועל עד הגשמיות, אם לטוב אם למותם, והנה הם משרתיו יתברך עושי דברו, שכן רצה וסידר שתהיינה גזרותיו יוצאות למעשה על ידי מלאכם, כפי מה שהפקידם ומסר בידם. טוב, זכינו להתקדם בעזרת השם, אז אחר כך עכשיו, שבוע הבא, אולי נדבר קצת על חנוכה אולי, אבל בסך הכל עולים קומה לנושא ההשגחה, נושא עמוק ורחב מאוד, בעזרת השם.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.